שלום וברכה. ספר שמות, אנחנו ממשיכים בפרק ב', פסוק י', ויגדל הילד ותביאהו לבת פרעה והילה לבן ותקרא שמו משה ותאמר כי מן המים משיתיהו. עכשיו שאלה בעברית, מה? כן, אני יודע, זה הפסוק האחרון שלמדנו. עכשיו, בפסוק האחרון שלמדנו, מה? לא למדנו את הפסוק שאחרי זה. הפסוק הזה, יש שאלה אחת בעברית שנותרה לי, מה פירוש ויגדל? היו, מה פירוש ויגדל? נהיה גדול, צמח, נכון? היה בהתחלה 20 סנטימטר, נהיה מטר וחצי, נכון? פסוק י' א', ויהי בימים ההם ויגדל משה. שאלה בעברית, מה פירוש ויגדל? יפה. שהרי אם כבר גדל בקומה, אז עכשיו זה במעמד. מי אמר לי את זה? רשי. יפה מאוד, רשי אומר ויגדל משה, ועלו כבר כתב ויגדל הילד, אמר רבי יהודה ברבי אלעזר, ברבי אלעאי, הראשון לקומה והשני לגדולה, שמינהו פרעו על ביתו. אם כן, הפך משה לפקיד מצרי חשוב. אגב, למה מינהו פרעו על ביתו? כל מי שגדל לבית פרעה, מגדלים אותו? מזמה. מינהו על ביתו, הכוונה שהוא עכשיו ראש ממשלת מצרים. הוא היורש של פרעה, פשוט. יש שם ששכחתם, בת פרעה לקחה אותו. מה? כן? אז למה הוא מינה אותו על ביתו? מן הסתם, משה הוא היורש הפוטנציאלי של פרעה, מלך מצרים. הוא הפרעה הבא. לא, זה לא כמו יוסף. כנראה, אם הבת של פרעה רואה לנכון לאמת ילד, כנראה שבמשפחה הזאת אין בן. מה? לא אין בן. אז למה מאמצים? מה? למה להכניס תרות למשפחה? התחולו מלחמות ירושה. גם רואים שפה פרעה ממנה אותו על ביתו, אז כנראה שבאמת אין מישהו אחר למנות. ויש לבת פרעה בן. מה אתה אומר? אתה אומר שזה אנשים טובים. זאת אומרת, אנשים טובים, מי שצריך לרשת יורש וזהו. כן? אנחנו יודעים מה זה תולדות שושלות. אנחנו רואים שזה לא ככה. כן? מי אמר שזה הפרעה הזה? זה דווקא, זה בטוח שזה לא הפרעה הזה. אתה רוצה הוכחה? כתוב? לא. פסוק כף ג', פשוט מאוד. ויהי בימים הרבים ההם וימות מלך מצרים. נכון? אז הפרעה של מכת בכורות זה ודאי לא הפרעה הזה. בסדר? עכשיו, אז מה קרה לפרעה? כן. כן. נכון. 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 אז אתה אומר שזה יותר מצומצם. זאת אומרת, לא חייב להיות, כן, זה לא חייב להיות, אם כן, שמשה הוא בעל תפקיד כל כך גדול, אבל בוודאי תפקיד חשוב. לא. אז זאת אומרת, וייתכן מאוד, משה רשאי לראות את עצמו על כל פנים כאחד המועמדים בבוא הזמן לתפוס את השלטון במצרים. אם כן, הוא יודע על עצמו שהוא הבן המאומץ של בת פרעה, שביום מן גמרת? שביום מן הימים הוא עשוי להיות מלך מצרים. זאת אומרת שההיסטוריה המצרית תמשיך דרכו. אפשרות אחת, הוא גם יודע על עצמו שהוא הבן של עמרם בן קהת. מה? איך הוא יודע? הוא גדל אצל אמו, כתוב, נכון? הנה, אתה מסתכל פסוק ת', ואת אומר לבת פרעה, הליכי את הילד הזה והניקי הוא לי, ואני אתן את שכרך, ותיקח האישה הילד ותניקי הוא, מי זאת האישה הזאת? פסוק ח', ואת אומר לבת פרעה, לכי ותלך על מה, ותקרא את אם הילד. כמה שנים שהוא היה קטן. אז זאת אומרת, אז הוא יודע איפה הוא גדל. הוא יודע שההורים שלו הביולוגיים הם עבריים, והוא יודע גם שעמרם הוא ראש שבט לוי. אם כן, הוא רואה את עצמו בתוך מועמד פוטנציאלי להיות ראש בני ישראל בבוא הזמן. אבל הוא קטן, אבל הוא יודע. יותר מזה, לא, סליחה, לא כתוב ככה. ותיקח האישה הילד ותניקהו. עד מתי מניקים? שנתיים, שלוש. אחר כך ויגדל הילד, אחרי זה, ותביאו לבת פרעה. זאת אומרת שהוא עבר מספר שנים בסביבתו העברית המקורית, ולכן יש להניח שהוא יודע קצת פרטים על המשפחה שלו. מה? ללכת עם? למה הוא צריך למרוד? מי אמר שהוא לא יודע שזה הזהות שלו? אתה מניח פה הנחות? מה? אין לנו שום ידיעה מה משה, בשלב הזה אנחנו בכלל לא יודעים מה משה חושב על עצמו. אנחנו רק יודעים שמשה יודע על עצמו שהוא היורש הפוטנציאלי של מלך מצרים, ואם הוא רוצה הוא גם יכול להיות מלך ישראל הבא. בסדר? זה מה שכתוב. כן, מה אתה אומר?
האם זה לא לבידיון למצרים שעברים לא
חלק? קרה, לפעמים שהיו עברים מלאכים. לא, לא עברים, אבל מעמים אחרים שהיו מלאכים. כן, במצרים. ויגדל משה, אז בואו נראה עכשיו מה קרה פה. כן. כי עמרם הוא מלך ישראל באותם הימים. כלומר, עמרם הוא ראש שבט לוי, שהוא ראש שבטי ישראל. מה? אני לא שומע כשאתה מדבר ככה.
ממתי?
מאז שקהת מת. מה? איפה רואים את זה? כתוב בספר שמואל, הנגלו נגליתי אל בית אביך בארץ מצרים. כן, ככה אומרת הנבואה לאלי הכהן. אלי הכהן הגדול אומר לו הקדוש ברוך הוא, נגלו נגליתי אל בית אביך בארץ מצרים. זאת אומרת שמשפחת אהרון הייתה המשפחה משפחת הנביאים שניגה את האומה. גם הרמב״ם מביא לנו מסורת מחזל שמעולם לא פסקה ישיבה מאבותינו, והיה לוי ראש ישיבה. זאת אומרת, היורש של ההנהגה הרוחנית של יעקב אבינו. מה? לא הפוליטית. יכול להיות, כי הרי גם מבחינת שלטון פוליטי, באותם הימים אין הרבה מה לחפש. אבל ברור שמעמד חשוב בעם ישראל, יש לו. כן? עד כדי כך חז"ל אומרים שכשהייתה גזירת כל הבן הילוד היורת השליחו, ציווה עמרם לכל עם ישראל לגרש את נשותיהם, נכון? והם שמרו לו. אבל אמרה לו מרים, גזירתך קשה משל פרעה, שהוא גזר רק על הזכרים ואתה גזרת גם על הנקבות, נכון? אז אם כך, יש פה אדם מסובך מאוד, משה. ויגדל משה ויצא אל אחיו. מי הם אחיו? אתה אומר מצרים ואתה אומר עם ישראל. אתה אומר את דעת הרמב"ן, והרמב"ן אומר כי יגיד להם אשר הוא יהודי, כי יגידו לו אשר הוא יהודי, ואתה אומר את דעת רבנו אברהם בן עזרא. כן, הוא ידע. זה אני עוד לא קראתי את זה, אני עוד לא יודע אם הוא הרג את המצרי או לא. אני רק יודע שהוא יוצא אל אחיו. עכשיו אתה אומר שאחיו זה העברים ואתה אומר שאחיו זה המצרים. כנראה שאתם רוצים לשחזר את המחלוקת בין הרמב"ן לרבי אברהם אבן עזרא. עכשיו אני שואל אתכם, מי משניהם צודק, הרמב"ן או אבן עזרא?
מה זה וירא בסבלותם? אני מורה.
וירא בסבלותם, בוא נבדוק. לפי הרמב"ן, סבלותם, כלומר המטלות שהוטלו על היהודים. לפי רבי אברהם בן עזרא, וירא בסבלותם המטלות שהוטלו על המצרים. מה פירוש סבלות בעברית של התנ"ך? מה זה סבלות? לא, זה לא סבלונות, זה סבלות, מטלות. זה לא סבל, מלשון שאני, שכואב לי, שאני סובל מזה. סבלות או סבל בתנ"ך פירושו מטלה שהוטלה על מישהו. אז מי שמע צריך לבנות את הפירמידות? מי קיבל פקודה לבנות את הפירמידות? לא, דווקא לא, המצרים קיבלו פקודה, ויש להם כך וכך אלפי עבדים עבריים כדי לבנות. אז אפשר לפרש כמו הרמב"ן, סבלותם של העברים שהוטלו עליהם, או סבלותם של המצרים שמשתמשים בעבדים העבריים. אפשר שניהם. עכשיו, אני אגיד לכם את האמת, לדעתי זה כמו שאתה אומר, משה הלך לבדוק מי צודק, אם הרמב"ן או אבן עזרא. כן? כלומר, ויגדל משה ויצא אל אחיו, הוא הלך לבדוק מי הם אחיו. עכשיו, יש פה נקודת אחריות עצומה, אחריות היסטורית גדולה. כי אם הוא ינקוט עמדה בעד מצרים, אז זה אומר שההיסטוריה ממשיכה בדומיננטיות המצרית. אם הוא מחליט לנקוט עמדה פרו-ישראלית, זאת אומרת שהוא צריך לעשות מהפכה, למרוד, ולהשליט את הזהות העברית על ההיסטוריה, כן? ולפסול את מצרים. זה עמדת אחריות נדירה שיכולה להטות את כל האנושות לכאן או לשם.
מי אמר שאם הוא היה נגיד חפש
שלום בוחר במצרים,
זה לא יודע,
הוא
היה...
מי יודע? אולי? אבל אנחנו לא כותבים את ההיסטוריה מחדש, אנחנו לא יכולים לדעת מה היה קורה אם.
משה בא מטעם, כשחטא עגל אומר לו, רגע, שחטא
עמך. נו.
בא מתוך העם.
איך אתה יודע? אתה יודע, כי קראת את זה בתורה. אבל משה עוד לא קרא את התורה. הארץ רואקטיבית, אתה יכול לקרוא ככה, אבל הוא לא יודע. זה הוא יודע, כי זה המעמד שלו. זה המעמד, יש לו מעמד של מלך מצרים פוטנציאלי ומלך ישראל פוטנציאלי. זה בטוח, זה הוא יודע. כן? אני חשבתי תמיד שהאדם יש לו בחירה חופשית להטות את מהלך המאורעות. סליחה, לא למדתי יהדות. מה? נכון, אז מה זה יראת שמיים? אומר הרמב״ם, כל מעשה, אומר הרמב״ם, יראת שמיים זה כל מעשה האדם. זה נקרא יראת שמיים. כל המעשים של האדם נקראים יראת שמיים. מה? בוודאי, אלא התוצאות בגדול, מהלך ההיסטוריה הכללי, זה לא בידי האדם. אבל דרך מה זה יעבור, כמה ייסורים, אתה מוכן בבקשה להפסיק לדבר? כמה ייסורים, כמה עיכובים, כמה האצות, כל זה, זה תלוי בנו. איזה אופי זה ילבש, תלוי בנו. שאם לא כן, אז לא נעשה כלום. טוב, וירא איש מצרי. מה פירוש המילה איש? מה זה איש? חשוב, כן? הביטוי איש מבטא חשיבות, לעומת אדם שהוא ביטוי סתמי. וירא איש מצרי. מכה, איש עברי. מה זה איש? גם כן, אדם חשוב. כלומר, הוא רואה חשיבות בשניהם, בשתי התרבויות, באיש ישראל ובאיש מצרים. כן, כמו שנאמר בספר שמואל, ויומר איש ישראל אל איש יהודה. אז שם רואים מההקשר שזה לא אדם פרטי, אלא כל שבטי הצפון אמרו לשבט יהודה. איש ישראל אמר איש יהודה. אז כאן הוא רואה איש מצרי, את התרבות המצרית כולה, דרך האיש המצרי הזה. ומה הוא רואה שהתרבות המצרית עושה? היא עסוקה בדבר אחד, בלהקות. אז הוא מחליט מאחיו. אז הוא עכשיו פסק הלכה לטובת הרמב"ן. זאת אומרת, כאן הוא החליט שהאח שלו זה המוקה. למה הוא מחליט שהמוקה הוא אחיו? כי הוא מוקה. כלומר, יש לו הנחת יסוד אידיאולוגית שהמוקה הוא הטוב והמכה הוא הרע. כלומר, יש לו רומנטיקה שמאלנית חילונית. זאת אומרת, הוא אגב פה בשלב הזה אפילו איננו מאמין בשם, שיהיה ברור. הוא עובד עבודה זרה, האיש הזה. כי הוא גדל בבית פרו. גם אצל אמא שלו. אבל אי אפשר לגדול כנסיך מצרי ולא לעבוד עבודה זרה. באמת, תהיה קצת ריאליסטי. זה ברור. נכון. אנחנו מדברים על אדם כמשה רבנו, שהיה נסיך מצרי גדול. יש להניח שמשה רבנו, באמת, בינתיים, איננו יודע שום דבר על יידישקייט. כן, היה אור. לא, לא שהייתה לו צדקות, היה לו אור. כן? ותראה אותו כי טוב הוא, שברגע שנולד נתמלא הבית כולו אורה. עכשיו, איך הגדלות של אדם כזה באה לידי ביטוי? דרך איזה תסבוכות? אז אחת התסבוכות זה זה. זה שהוא גדל כנסיך מצרי. אם לא, היה צריך פשוט שגואל ישראל ייוולד במשפחה יהודיה טובה, ילמד בחיידר, אחר כך בישיבה התיכונית, אחרי זה ילמד בישיבה הגבוהה, יעשה סמיכה לרבנות, ויהיה מופלג בתורה ובחסידות, ויום אחד יקבל שליחות, לך תגאל את עם ישראל. רואים שההשגחה העליונה איננה סוברת באופן הזה. היא רוצה עד רבה לבנות אדם מתוך מהלך של חיים אישיים שונה לגמרי מה שאנחנו מכירים. ולא במקרה הוא גדל בבית פרו. בית פרו זה מקום שבו לומדים את כל החוכמה שבעולם, כל הנהגת המדינה שבעולם. מה אתה אומר?
אמרתי שקראת מדרש שאומר שהוא גדל דווקא בבית פרו, כי עבד לא יכול אפשר להנהיג.
הנה, למשל, צריך אדם עם חוש פוליטי. למשל, אז כנראה שכדי להיות גואל צריך דברים אחרים מאשר יידישקייט בלבד. בשלב הזה, משה רבנו, שאני מניח, לפחות לפי המתואר עליו, כאן, כפשט, שעובד השם הוא לא, אבל הוא מזדהה עם מה סובל באשר הוא סובל. אוקיי?
כן. אתה רוצה שהוא מגיע לפרש לקרוא, אז כל אורך חייו, הוא לא הוא מקצועי, ככה אני מדבר.
כן, כן, אנחנו נראה את זה שמי שלימד אותו יהדות זה לא, זה לא אבא שלו, אלא זה יתרו. כן. כדי שלא תתקפו אותי יותר מדי, יש מדרש שאומר שמשה, ויואל משה לשבת את האיש, שהסכים שהבן הבכור שלו יהיה מוקדש לעבודה זרה. לך תסדר עם המדרש הזה עכשיו. כן. איש מצרי. נכון. עכשיו בוא נראה מה קורה אחר כך. וייפן מה? נכון. אבל משה הוא אדם פרטי. הוא קיבל את החינוך במצרים, אבל איך אני מגיב לחינוך? זה תלוי תמיד בי. אני יכול לקבל את החינוך המצוין ביותר בעולם ולהגיב אחרת מה שהחינוך דורש. נכון? עכשיו, מה? יש להניח שכן, אין לי סיבה לחשוב שלא. אבל רואים שההזדהות שלו לא נובעת מאמונה. העובדה שהוא הולך לבדוק. ההזדהות שלו נובעת ממשהו אחר לגמרי. ההזדהות שלו נובעת מן העובדה שהעברי מוכה. כן? הוא ראה את פרשת דרייפוס, זה עשה לו ככה. כן? עד עכשיו הוא גדל בבתי הקפה של וינה, והוא חושב שישראל, הוא קצת יודע, עשה בר מצווה פעם, משהו, כן? אבל סך הכל הוא שותף לתרבות הנאורה, מה שהוא חושב לתרבות הנאורה, המצרית. יום אחד הוא רואה את האיש המצרי מכה דרייפוס, הוא מזדהה עם העם העברי. נכון? מה? בואו נמשיך. וייפן קו, מה, אמרתי משהו לא בסדר? התבלבלתי בין שני סיפורים, אתה אומר. כן, טוב. אתה אומר שפה שואלים יותר מדי שאלות. טוב, זה יכול להיות. ואיפן, בוא נבדוק. זה בסדר, שאלה יפה, אבל כשנגיע ליתרו. ואיפן קו וחו. מה זה קו וחו?
כל הדורות שלו,
אתה אומר להסתכל על כל הדורות? לא, זה לא על זה נאמר, זה נאמר וייר קניש. אני שואל, מה זה כו וכו? הוא הסתכל על המצרי ועל העברי. וייר כי אין איש. מה זאת אומרת? מה קרה? שהמצרי חדל להיות איש. בהתחלה קרא לו איש מצרי. מה כתוב בהמשך? ויח את המצרי. לא, רע שאחד מהם, כי הוא... מה? אפשר גם להגיד. אבל רואים פה, תראה ברשי. רשי אומר, ויר כי אין איש, עתיד לצאת ממנו שיתגייר. זאת אומרת,
אין איש
עתיד, כן, לכוונה, בסדר. זאת אומרת, ממנו מן המוכה. זאת אומרת, הוא הבין שמה שעתיד לצאת ממצרים, כלומר, קודם כל שמצרים איבדה את צלמה האנושי, נכון? בגלל שהוא מכה. כן? המכה כבר איבד את צלמה האנושי, ולכן הוא אומר, ממצרים לא יישאר כלום. ויח את המצרי ויתמנהו בחול. מה ייוותר ממצרים? מה שיישאר בחול. במוזיאונים רואים מה נותר בחול של מצרים. כן.
הרב, עכשיו שאנחנו רואים את הכוח שהיה לו להתקל בדברים האלה, זה לא מראה שהוא...
לא, זה תרגום. אנחנו מתרגמים את זה לשפה שלנו. אבל הכוונה שהוא התבונן. מה זה רע? כן, ההתבוננות, ודאי, הוא אדם שמתבונן התבוננות עמוקה. הוא בהחלט מתבונן ורואה מה עתיד לצאת מן התרבות המצרית. זה לא צריך להיות יהודי מאמין בשביל זה. צריך להיות אדם עם ראייה חודרת.
הכוונה שלי זה שיש
מדרש
שאומר
שהוא יסתכל מבחינת,
אם
יצא
ממנו...
כן, זה, בסדר, זה בדיוק זה. זה הבחנה עמוקה. לא, זה רוח הקודש, נכון. אומר הרמב״ם, מה זה רוח הקודש? זה ההתעוררות של האדם להציל השוק מיד עושקו. כן? והוא אומר, והוא מביא את הדוגמה של משה. בסדר? ויצא ביום השני, כן. זאת אומרת, ודאי, הוא עושה הכללה ויותר מזה. טוב, כנראה שהיה לו, הוא ראה, שמע מה שהולך בשדה הבניין, ומתוך ההכללה הזאת, אז הוא החליט, הנה מצרים פסולה. עכשיו, מה שזה אומר, שהוא התחיל, הוא החליט להזדהות עם הגורל העברי, עוד לפני כל התגלות אלוהית אליו, בגלל הסבל של העם היהודי. ויצא ביום השני, אחרי שהוא הקים את ההסתדרות הציונית, ואז הוא נכנס לבעיות הפנימיות של היהודים. והנה שני אנשים עיוורים ניצים, הוא רואה שיש בעיות בין היהודים, מה שהוא לא ידע מקודם, כי הוא חי בריחוק, הוא היה בארמון, הוא חי בתרבות זרה לגמרי. הוא נכנס בפנים ואז הוא רואה שבין היהודים זה חתול ואכבר, והוא אומר לרשע, למה אתה קרעך? והוא אומר, מה? הוא הזדה עם הסובל. אמרתי לך, הוא יש לו רומנטיקה של הזדהות עם המוכה. כן? הכיבוש משחית.
כן? הוא יצא לראות עוד פעם.
לא, עכשיו, לא כדי לראות. עכשיו כדי לטפל ביהודים. עכשיו הוא החליט להזדהות עם היהודים. עובדה, הוא לא הולך איפה שהמצרי והעברי ביחד. הוא הולך איפה שיש עברים. והיה שני אנשים, והנה שני אנשים העברים ניצים, והוא אומר לרשע, למה אתה קרעך? והוא אומר, מי שמך לאיש שר ושופט? עלינו. לכאורה השאלה הזאת היא מוזרה מאוד. שאלה מחוצפת. הרי מי הוא משה? שליט מצרי חשוב, נכון? לא יודע אם דווקא ראש ממשלת מצרים, אבל אדם מצרי חשוב, פקיד מצרי חשוב. אז ברור מי שם אותו שר ושופט עליהם. ברור שם אותם. הרי בכלל, מי יתיר למשה להרוג את המצרי, תגידו לי? הוא לא צריך רשות, הוא שופט. כן? אדם שממונה על ראש, על ראש, על בית פרעה, ברור שהוא יכול להרוג את מי שהוא רוצה. בסדר, הרג את המצרי. בסדר, אבל...
צריך לבדוח מזה.
מה?
אחר כך הוא
ברח. פה לא כתוב עדיין. צריך לי, בינתיים לא כתוב. מה?
למה אתה אומר אותו בכל כאילו בהחבד?
טוב. הכוונה שהוא... אין, לא יישאר מזה כלום. אז יש כבוד בכל זאת לצלם אלוהים.
מה אתה אומר שהוא לא...
אז לא, זה מה שדברתי לך. ואיפן כובחו, זה לא שהוא בדק שאין אף אחד. הוא הסתכל על המצרי ועל העברי וראה שאחד מהם פסק מלהיות איש. זה הכל. עוד לא קראנו את זה. כן. 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 יפה. יפה, טוב, וזה מתקשר כבר לעולם אחר של סמלים, כן? בואו נראה בינתיים את הדברים כפשוטם. ויאמר לי, אז לכן השאלה מי שמך לאיש שר ושופט עלינו היא לא מובנת. אלא מה? פרו כתוב ויגדל משה. אז מה אומר רשי? תסתכל ברשי, הסברנו את זה. עכשיו נשאלת השאלה עלינו, יפה מאוד. אתה גוי בעצם, נכון, אבא שלך יהודי, כל הכבוד, אבל סך הכל אתה בא מן החוץ. אם היית לומד אצלנו בישיבה של לוי וקהת ואמרם, בסדר, היה לך מה לדבר. אבל אתה בא מתרבות אחרת, אז מה אתה מתערב בעניינים? אפילו יידיש אתה לא יודע. כן, כן,
רש"י אומר, הלוי אתה אומר, מכאן אנו מבין שהרגו בשם
המפורש. נכון. מאיפה הדבר הזה מפורש? טוב, יש במדרש, יש במדרש שלוש דעות כיצד הרגו. דעה אחת באבן, דעה שנייה במגרפה הוציא את מוחו, דעה שלישית הרגו בשם המפורש. כן? מה פירוש הדבר? שהפשט הוא שהרגו כמו שהורגים. אבל אם אתה רוצה רטרואקטיבית, אחרי שאתה יודע מי הוא משה, אחרי שקיבל את הנבואה וכו', רטרואקטיבית זה בשם המפורש. הרבה פעמים אנחנו מסבירים במדרשים סיפורים על קדמוננו, המתארים אותם כבני דור אחר לגמרי ממה שהם היו. למשל, מתארים את דוד המלך כראש ישיבה. כן? כשאתה קורא בתנ"ך, הוא לא ראש ישיבה. עם כל הכבוד, הוא אדם גדול, כותב ספר תהילים, נביא. אבל הסגנון של התיאורים, סגנון התיאורים של חיי דוד המלך, זה מתאים לישיבה בתקופת האמוראים. כן? אז למה עושים את זה? כדי להסביר לך, דוד, אם אתה מעביר אותו אלינו, זה משהו. בסדר? הלאה. תן לי להתקדם. ויאמר, מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? הלאורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. איזה דבר נודע? אם להגיד שהוא הרג את המצרי, ברור שראו. מה, הוא חשב שלא רואים? לא. נודע הדבר, תסתכלו ברש"י.
על מה הם נמצאים בגלות?
כן, רש"י מביא, נודע לי הדבר שהייתי תמה עליו, מה חטאו ישראל מכל 70 אומות העולם? כל 70 אומות להיות נרדים בעבודת פרך, אבל רואה אני שהם ראויים לכך. זאת אומרת, משה מבין שהוא עשה טעות כשהוא נקט עמדה פרו-עברית. חשבתי שצריך להיות בעד העם היהודי, חשבתי שצריך להוציא אותם מהגלות. עכשיו אני שם לב, אם ככה הם מתנהגים, אז עדיף שהם יהיו עבדים. אתם יודעים, הייתה באמריקה חברת עבדים במאה ה-19, הקושים. הקושים נהגו הרבה פעמים בשירים שלהם להשוות את עצמם לבני ישראל במצרים. הם פיתחו תרבות שלמה של הזדהות עם העברים הקדומים. והם אמרו, מה שגם משה אמר, שזה שהחברה הלבנה בארצות הברית משעבדת את הקושים, זה גורם לנפילה מוסרית לחברה ההיא ולאיבוד צלמם, ושברגע שהקושים יצאו לחירות הם יהיו האנושות האידיאלית מבחינה מוסרית. כי הרי הטענה של הלבנים הייתה, למה צריך לשעבד את הקושים? כי הם רעים. אמרו הקושים, נכון, אנחנו באמת רעים, אבל זה בגלל ששעבדתם אותנו. אבל לו תשחררו אותנו, אתם תראו שאנחנו נהיה המעולים שבבני אדם. עכשיו, הדבר הזה הוא שאלה גדולה. כלומר, החברה הקושית בארצות הברית בימינו לא הוכיחה את עליונותה המוסרית. רחוק מזה. נכון? עכשיו, מה? אפילו בינם לבין עצמם. אז משה רבנו עושה עכשיו חשבון. אכן נודע הדבר. אז אולי זה היה טעות להזדהות עם המוכה. הוא מתחיל לחזור בו מהמדיניות הרומנטית שלו, של אידיאליזציה של מקבל המכות. אולי זה לא טוב. אז אולי זה יותר טוב שחברה כזאת, כדי למנוע בה אלימות יתרה, תישאר חברה משועבדת. אכן נודע הדבר. עכשיו יש לו בעיה למשה. עם מצרים הוא כבר לא מזדהה. הוא באמת הבחין שמצרים חברה רעה. אבל עם ישראל גם לא. כן. הוא לא יודע על מושג התשובה. מה? כי הוא פסול. המצרי פסול. העברי כשר. פתאום הוא רואה גם העברי לא בסדר. וואה, אז מה אני עושה פה בכלל? לא, אז אולי צריך לחפש. לחפש הוא מה שלישית. כן. מה? הוא לא יודע לתקן. הוא יודע להזדהות עם הטוב. רואים? לא, הוא יודע לעודד דברים טובים. זה אנחנו רואים. משה, אתם מדברים פה על מושג התשובה שידוע לכם מן התורה, או התיקון שידוע לכם מן התורה. משה לא שמע על המושג הזה. מה? אני לא יודע אם משה, יכול להיות שמשה חושב שהחברה מקולקלת מדי כדי שזה יהיה אפשרי. בסדר? זה הגורם שמחלה כל איגוד חברתי. כלומר, אם הם יהיו לבד, יאכלו אחד את השני. כן, כי הוא מאיים עליו. מה? המקבל התוכחה. כן, מישהו בא לעשות צדק בתוך החברה ומתנגדים לזה. אז כנראה זו חברה שלא יכולה להיות צודקת. על כל פנים, למשה יש פה בעיה. עכשיו, תראו לסמן, יש בימינו גם כן תופעה כזאת. יש אנשים שאומרים ככה, התרבות האירופאית הכזבה אותנו, עשתה לנו הרבה רע. כן? אז אי אפשר יותר להזדהות עם התרבות ההיא. אז חשבנו להקים מדינה בארץ ישראל, ופה יהיה טוב. אבל גם היהודים מאכזבים אותנו. אז הולכים לחפש עם אחר, להיות הציונים של העם האחר. כן? אז תראו מה שכתוב כאן. וישמע פרעה את הדבר הזה. הדבר הזה שמשה כבר איננו יודע מי הוא. ויבקש להרוג את משה. ויברח משה מפני פרעה. וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. מה הולך משה לעשות? מה? כי משה כבר לא בעד מצרים וגם כבר לא בעד ישראל. תלוש כזה. זה גורם מתיס, גורם מסוכן. וישמע כתוב. שמע. כתוב. הוא שמע. לא יודע, זה לא כתוב. אז איך אני יכול לדעת? ייתכן. אבל ייתכן שלפני כן, כיוון שהוא בצד העברי, אז יש לו עוצמה, יש לו ציבור מאחוריו. אז אי אפשר לפגוע במשה כל כך בקלות, כי הוא מייצג את העם העברי. כן, פוליטית. אבל עכשיו, שהוא לא בעד זה ולא בעד זה, הוא חלוש, תלוש, אז אפשר לפגוע בו. אכן משה בורח. כן? בבקשה? כן, כן, ברור. השאלה היא, על מה זה מורה? אה? סליחה? כן, יש ביניהם שנאת חינם. כן. השאלה אם השנאת חינם הזאת היא עצמית לעם היהודי, כמו שמשה חושב, או לא. זאת השאלה. כן. אז הוא מנסה משהו אחר. הוא רואה שמשה נקט עמדה נגדו. כן? מי? משה. נכון, אבל הוא בטוח שלא מצרים ולא ישראל. זה לא שהוא לא יודע, הוא מתלבט, לפני כן הוא התלבט בין ישראל למצרים. עכשיו הוא הגיע למסקנה, לא ישראל, לא מצרים. לכן, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. פעמיים כתוב וישב. אז מי, אמרתם פה משהו נכון? מה הוא הלך לשבת? לחפש זיווג. בואו נראה מה שרשי כותב. וישב בארץ מדיין, נתעכב שם, כמו וישב יעקב. כל הכבוד. אתה יכול להגיד וישב ישראל, וישב, יש הרבה מקומות כתוב וישב. כלומר, כאן רשי בכוונה רוצה להשוות את משה ליעקב אבינו. וישב על הבאר, אומר רשי, לשון ישיבה,
למד מיעקב שנזדווג לו זיווגו על הבאר. כלומר, מה משה הולך לחפש? לעשות מה שיעקב אבינו עשה. מה יעקב אבינו עשה? הקים עם חדש. יפה. אז משה אומר לעצמו, יש, שמעתי איכשהו שיש לאברהם אבינו איזשהו מסר. המסר הזה היה אמור לעבור דרך עם ישראל, ועם ישראל ישחית. אז צריך לחפש ענף אחר במשפחה של אברהם אבינו, שיכול לשמש אלטרנטיבה לעם סגולה. ואז הוא הלך לחפש את זה במדיין, כי מדיין, מאיפה הם באים? מקטורה, אשת אברהם. כלומר, יתרו הוא מצאצאי אברהם אבינו, ויתכן מאוד שאצלו יש מסורת יותר טהורה, ואז הוא הולך לחפש אצלו תשובות להתלבטויות שלו. והוא הולך, אם כן, מיעקב אבינו למה? הוא רוצה להקים שמה אומה אחרת. כן?
איפה משה שמע, איפה הוא בעצם למד את המסורת?
הוא לא למד את המסורת, אבל הוא יודע... אני יכול לענות? הוא לא למד את המסורת, אבל הוא שמע שיש מסורת. הוא יודע על זה. הוא, גדל, יש, הוא שמע מההורים שלו שיש דבר כזה יהודי. הוא רק הולך לבדוק מה זה. הבירור הראשון שהוא עשה, יחזב אותו מאוד. אז הוא אומר, אולי יש מישהו אחר שיודע. אז הוא הולך לחפש את זה אצל אחד מבני אברהם האחרים, אצל מדיין. כן, איך כתוב בפרשת מתות, נקום, פרשת מתות, כן. נקום את נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. זאת אומרת, כל זמן שלא פתרת את הבעיות שלך עם מדיין, אתה עוד לא שייך לעם ישראל. כן? כלומר, יש איזה פיתוי לראות את הזהות האידיאלית באומה אחרת קרובה רעיונית אלינו. מדיין. כן. הוא מחפש פה איזה פתרונות אחרים. אוגנדה, כן.
זה כביכול שהקדוש ברוך הוא כביכול יש לו תוצאה לך למשה.
כן.
אומר לו, רד כשפט עמך ויעשה לך לגוי גדול.
כן.
אז הוא מצא לו כביכול את האלטרנטיבה הראשונית.
יפה.
ואז משה אומר לו, אחרי שעבר
נכון, נכון, נכון. זה ניסיון למשה. כל פעם אנחנו רואים בתורה שממספר פעמים משה עומד בניסיון האם הוא מבין מי זה עם ישראל. כן.
אבל גם באותו סיפור עם הגר, אברהם
כבר בחר,
הוא
שידח
את הגר.
נכון, אבל משה הוא מנסה, אולי, אם כיוון שזה לא יצליח פה, צריך לחזור לאופציות שנדחו בשעתן. כן. כן. מה זה עם סגולה? עם סגולה פה הכוונה אומה שתגשים את הרעיונות של אברהם אבינו. זה הכל. זה מה שהוא רוצה, בשלב הזה. כן? אם כן, הוא יושב בארץ מדיין וישב על הבאר. ולכהן מדיין שבע בנות. זה אגב מוכיח הדרך הפשט, שזה מה שרשי צודק. כן? כיוון שהוא הולך לחפש את זיווגו על הבאר, איפה שהבנות הולכות לשאוב. ותבונה, ותדלנה, ותמלנה את הרהטים להשקות צון אביהם, ויבואו הרועים ויגרשום. ויקום משה ויושיען, וישק את צונם. הסיטואציה כמעט אבסורדית. אם האיש הזה הוא כהן מדיין, אז למה הבנות שלו צריכות לשאוב מים? ואם הוא באמת כהן מדיין, איך מגרשים את הבנות שלו מהבאר? כהן הכוונה מנהיג, כן? בשפה העתיקה. מה אתה אומר? ביעקב אבינו למד. זאת אומרת, מה זה הבאר? הבאר זה מקום שנותן חיים. כן? החברה יבשה אם אין באר. אז הוא הולך לחפש את המקורות, הוא הולך אל המעיין. מה? הולכות לשאוב. לא, שואבות. ודאי ששואבות. רק הפלא שהבת של כהן מדיין שואבת שם. זה השאלה. באמת, במדיין הרועים, אני מניח שהם רועים מדייניים. אלא, רשי אומר שהייתה רדיפה נגד הכהן הזה. כנראה על רקע רוחני, אם ככהן הוא פועל, זה סימן שהוא איננו מאמין במה שמאמינים אנשי סביבתו, ולכן הוא מושך אליו צרות, מגרשים את בנותיו מן הבאר. כן? עכשיו, משה קלאסי, ממשיך להושיע אנשים, כן? ויקום משה ויושיע. כן? זה הרמב״ם אומר, ראשית דרכו של בעל רוח הקודש, זה זה שהוא מוכן למסור את עצמו כדי להציל אחרים. כן? אז זה מה שהוא עושה. של הבנות, התבונה, ותדלנה, ויבואו הרעים ויגרשו, ויקום משה ויושיע ויסקפתונם. עכשיו, מהי השקפת עולמו הדתית של הכהן הזה? זה לא ברור. אז יש לזה רמז בחז"ל, חז"ל מצאו רמז לזה בכתוב, בפרק י"ח. פרק י"ח, פסוק י"א. עתה ידעתי, זה דברי יתרו, כי גדול השם מכל העברים, כי בדבר אשר זדו עליהם. זדו עליהם. כן? אז מה אומר רש"י? מה זה גדול השם מכל האלוהים? מלמד שמכיר בכל עבודת כוכבים שבעולם, שלא הניח עבודת כוכבים שלא עבדה. זאת אומרת, הוא אדם מאוד גדול. כלומר, הוא יודע שהשם גדול מכל האלוהים. כדי לדעת את זה, הוא צריך להכיר את כל האלוהים. נכון? אז הוא יודע כי גדול השם, אבל מתוך מה? מתוך כל האלוהים. עכשיו, אני לא מבין, איך יכול להיות אדם שלא הניח עבודה זרה שלא עבדה? כמה זמן לוקח לעבוד אל אחד או שניים? זה לוקח מספר שעות ביום. לעבוד לעשרה אלים מתחיל להיות מאוד קשה. לעבוד לכולם זה בלתי אפשרי. כל יום חמש דקות לכל אל. אז אתה אומר ככה, הוא ניסה ולא שכנע אותו, הלך למישהו אחר, לא שכנע אותו. כן, אני לא הייתי מקבל אותו למכון. לא, זה לא ככה. מוכרחים להגיד שהוא עבד לכולם ביחד. אז זאת אומרת, אם אדם מסוגל לעבוד לכל העבודות זרות ביחד, עד כדי כך שאינו מניח אפילו אחת, זה סימן שיש לו מושג פנימי של מה זה אחדות האלוה. זאת אומרת, הוא מונותאיסט בסגנון שלו. מה? יכול להיות. אבל לכל פנים, הוא הייתי אומר שהוא פנתאיסט. כלומר, הוא מזהה את האלוהות עם כללות הכוחות האלוהיים שבבריאה. כמו שאמר שפינוזה, שהאלוהות זה סך כל הגילויים של האלוהות. אז זה מעין התפיסה של יתרו בזמן ההוא. פנתאיסט. כן, הוא מזהה את כללות גילויי האלוהות עם האלוהות עצמה. כלומר, הייתי אומר בסגנון של התנ"ך, הוא סבר שהאלוהים הם השם. במקום לדעת שהשם הוא האלוהים. אבל לא שהאלוהים הם השם, מה? כלומר, אנחנו אומרים שהשם הוא המקור של כל האלוהים. הוא האלוהים, אבל לא שהם הוא. זאת אומרת, הוא מקור, כל הגילויים יש להם מקור אחד. מה? בוודאי, אלוהים זה גילוי. כן? לכן זה לשון רבים. אבל הוא סבר שכללות סך כל הגילויים זה השם. ולכן הוא עבד לכל עבודה זרה שבעולם. בגלל זה. זאת אומרת, הוא אדם עם תפיסה מאוד גבוהה. עכשיו, יש במדרש... מה? מה? אנחנו אומרים שאותו מקור אחד מתגלה בכל, אבל לא שהוא הכל. בסדר? כמו שכתוב בשיר הייחוד ליום שלישי, לרבינו שמואל החסיד, אתה הכל וממך כל, ובהיות הכל אתה בכל. זאת אומרת, בהתחלה אתה הכל. זה לפני שיש מציאות. אבל ממך הכל. אז ובהיות הכל, אז אתה כבר לא הכל, אתה בכל. בסדר? זה מוקלט. בסדר. אז זה מה שיש לי יתרו להציע למשה, לחנך אותו לדבר הזה. מה? ייתכן מאוד, כן? כלומר, גדולי עובדי עבודה זרה היו גם מונותאיסטים נסתרים, כן? זה הרמב"ם אומר. אבל כל עבודה זרה ביחד, אז זה עבודת השם. יש במדרש שלמשה, ליתרו, היה עץ בגינה שלו. והוא אמר, מי שיצליח לעקור את העץ הזה, יישא את ציפור הביתי לאישה. זאת אומרת, יירש אותי, לכן. וניסו לעקור כל מיני אנשים, כמו הסיפורים על אגדות, עם הנסיכה. משה בא, מצליח לעקור את העץ, והעץ הופך בידו למטה האלוהים שכתוב עליו י' כ' ו' כ'. זאת אומרת, מאיפה משה קיבל לראשונה את הידיעה על שם המפורש? מיתרו. זאת אומרת, יתרו באופן גנוז, גולמי, מצליח להשיג מה זה הוויה. אבל כל זמן שזה לא עבר דרך היד של משה, הוא לא מבין את זה. כשמשה מספר לו, אתה יודע מה שעשיתי עם המטה שלקחתי מגינה שלך? הוצאתי את ישראל ממצרים. אומר יתרו, אתה ידעתי כי גדול י' כ' ו' כ' מכל האבנים. מה? כן, העץ זה מקור החיים, שוב, כן, ודאי. אגב, חזל אומרים, איך העץ הזה גדל שם? זה היה המטה של אברהם אבינו שאיתו הוא עלה בהר המוריה. אחר כך זה התגלגל דרך יוסף, זה הגיע בסוף ליתרו, יתרו נטע את זה ונהיה העץ. זאת אומרת שהידיעה הקדומה של שם הוויה באה לנו ממדיין. מה? יש מדרשים, נו, אז מה? בסדר, גם זה מדרש. מה שהם מביאים לך זה גם מדרש. יש לך סתירה בין שני מדרשים. סתירה בין שני מדרשים. זה צריך לעבוד קשה, ליישב בין המדרשים. לא יודע. גם כל המדרשים האלה לא חייבים להיות מציאות היסטורית, באמת. עשו טובה. לא, כל המדרשים זה קודש קודשים. רק צריך לדעת לקרוא מדרש. כותב רבנו הרמב״ם, בהקדמתו לפרק חלק, שבקשר לאגדות חז"ל, יש שלוש כתות. הקט הראשונה אומר זה אלה שלקחו את כל המדרשים ומאמינים שכל מה שכתוב במדרשים האלה זה כפשוטו, והם מייחסים וחושבי הזאת נפלה על הארץ והטביעה 60 ערים, כן? תם. הקט השנייה, כותב הרמב״ם, הוא קורא להם הקט הארורה. הראשונה הקט השחלים שצריך לרחם עליהם, הקט השנייה זה הקט הארורה. מי הם? הם אלה שחושבים שחז"ל דיברו כפשוטו, ולכן מזלזלים בחז"ל. כן, הוא אומר, מה אפשר לעשות? חז"ל האמינו בשטויות, הם אקדמאים מאוד מלומדים, אומרים, לא יכול להיות שהאדם בריא בשכלו יאמין בשטויות כאלה, ולכן הם מזלזלים בחז"ל. זה הקטע ארורה. כן? אומר הרמב״ם, יש להם צד יותר טוב מהקטע הראשונה. כי הם לפחות לא מוכנים להאמין בשטויות. מצד שני, הם יותר גרועים כי הם מזלזלים באנשים גדולים. הקט השלישית, אומר הרמב״ם, הם אנשים שניתן לקרוא להם מין בדרך משל, כדרך שהשמש, כמו שאפשר לקרוא לשמש מין והיא יחידה. כלומר, במילים יותר פשוטות, קבוצה עם מרכיב אחד. למי הרמב״ם מתכוון? תחשוב. אומר הרמב״ם, אותה קט של יחידי יחידים, של אדם אחד, הם יודעים שהחכמים היו אנשים גדולים, והם מבינים שדבריהם אינם כפשוטם, אלא משל, לדברי חוכמה עמוקים. בסדר? יש רעיון עמוק שמסתתר מאחורי הדברים. אבל חלילה להבין את הדברים האלה כפשוטם. בסדר? אז אנחנו מקדשים את כל המדרשים, אז צריך לדעת מה המדרש מתכוון לומר. להגיד שהמדרש מתכוון ברצינות לומר את מה שהוא אומר, זה לזלזל במדרש. בסדר? כן. הניסים במצרים זה הגיוני מאוד, למה לא? צריך לבדוק, האם זה יכול להיות או זה לא יכול להיות. יש דברים שכתובים בתורה שלא יכולים להיות, ולכן אנחנו מפרשים אותם כמשל. נכון? זה של הקדוש ברוך הוא, למשל, יש ציפורניים. זה כתוב בתנ"ך, לא? כתוב, לא? כתוב, יד השם. אז הקדוש ברוך הוא יש יד, שבה הוא כותב, נכון? מי שמאמין בזה, אומר הרמב״ם, הוא אפיקורוס. אבל זה כתוב בתורה. צריך לדעת איך לקרוא את התורה. אז יש דברים שאנחנו נסביר אותם כפשוטם, יש דברים שלא נסביר אותם כפשוטם, וצריך בשביל זה ללמוד מהם הקריטריונים שעל פיהם אנחנו קובעים שדברים כפשוטם או לא. בסדר? טוב. ולכהן מדיין שבע בנות. אז זה לא עושה. ותאמר, אז כן, יתרו בא ללמד את משה דברים רוחניים שהוא לא ידע, והוא בעצם מחנך את משה לגדול. כן? ותבונה אל רעואל אביהן. אני קורא כאן בפסוק י' ח'. ותבונה אל רעואל אביהן. ויאמר, מדוע מיהרתן בו היום? ותאמרנה, איש מצרי הצילנו מיד הרועים. אז קודם כל רואים פה שכל יום זה היה. כל יום היו מתקיפים את בנות יתרו, ולכן כל יום הם הגיעו מאוחר. כן? כי הרי מיהרתן בו היום. משמע שאתמול הגעתם מאוחר יותר. ותאמרנה, איש מצרי הצילנו מיד הרועים. אז כבר לא צריכות להסביר שהיה רועים וכו'. כבר כולם יודעים. ואז אמרה, איש מצרי הצילנו מיד הרועים. אז מה הוא משה? מצרי או עברי? מצרי. עובדה שככה מזהים אותו. זיהו אותו כמצרי, לא כעברי. חז"ל אומרים, האיש המצרי שמשה הרג, הצילנו מיד הרועים, כי ככה משה ברח למדיין. כן? אבל בפשט הכתוב, הם מזהים אותו כמצרי. מה? הוא לא הגיב, סימן שהוא מסכים עם זה. לא, אבל זה הזהות שלו. כלומר, הוא יכול להיות מצרי שבוגד במצרים. הוא מחליט שמצרים היא אומה רעה, אבל איך הוא גדל? מה עולם המושגים שלו? מה המנטליות שלו? מנטליות מצרית. הוא לא יודע משהו אחר.
השאלה היה שם שהראש
הוא מצרית. ודאי שהוא היה שם. אבל אני שואל, למה הם זיהו אותו כמצרי? סימן שככה הוא מתנהג, שככה הוא פועל. כשהוא בא וגירש את הרועים, הוא אמר להם, קוראים לי משה בן אמרם ומספר תעודת זהות כך וכך, הוא לא אמר כלום. סתם, הוא בא וגירש את הרועים, הם חוזרים הביתה, אומרים איש מצרי. סימן שהם זיהו אותו. מה? לא, זה בעיה שלו, שככה מזהים אותו. לא, סימן שככה, מה? זה חיצוני, אז למה, הרי אומרים, בזכות מה נגלו אבותינו ממצרים? שלא שינו את לבושם, ואת שמם, ואת שפתם. נו, משה, לבוש כמו מצרי, מדבר מצרית, יש לו שם מצרי, לא מגיע לו לצאת ממצרים. לא אמרתי שהוא לא אנוס, אבל אני אמרתי שאין לו את הזכויות האלה שעושות אותו כיהודי טוב, נו, כן. למה לא? הן בנות של כהן מדיין. נו, אז מה? קוראים לו רעואל. אני אמרתי לך שקוראים יתרו. מניין לי שקוראים לו יתרו? פה זה לא כתוב. כן, מה אתה אומר?
הרב אמר שיש מדרש חז"ל שאומר שהמצרי שמשה הרג,
כן, בגלל זה. איש מצרי שמשה הרג גרם למשה לברוח ואז להציל אותם יד ההון. כן. טוב. ותאמרנה, איש מצרי זה אלוהים, וגם דלוד עלה לנו, ויש כתצון, ויאמר אמנותיו, ואיו, למה זה, וזזן באיש, כי אין לו, ויוכל לחם, ויואל משה, להשבת את האיש, ויתן את ציפורה ביתו לאישה. עכשיו, מה זה ויואל משה להשבת את האיש? הוא מקבל את המרות הרוחנית של האיש הזה. לכן חז"ל אמרו, שמשה התחייב, שהבן הבכור שיוולד לו, יהיה כמנהג של הימים ההם, מוקדש לעבודה זרה הזאת. עבודה זרה של יתרו. מה זאת אומרת עבודה זרה? עבודת השם של יתרו, שהיא בבחינתנו עבודה זרה לנו. מה? שהוא יהיה כומר לעבודה זרה. כן? הוא יהיה הרב. מה? להקריב אותו, לשחוט אותו? יכול להיות שגם, אבל לא ככה משמע במדרשים. כתוב שם כומר לעבודה זרה. זה כתב היואל משה השבת האיש. והיואל לשון שבועה, שהוא נשבע לשבת אצלו. מה? כן, אז באמת הבן של משה עבד עבודה זרה. חז"ל אומרים לנו. כן? כלומר, זה, אבל גואלי ישראל, יש להם בעיה עם המשפחה. כן? כמו הרצל. כמו הרצל, נכון? הוא גאל את ישראל, כל המשפחה שלו התבוללה. נכון? למה קשה להגיד את זה? זאת האמת? כן, ודאי, גם משה הוא שליח. מה, זה נכון. כולנו שליחים של הקדוש ברוך הוא. מה?
לא היה
בן
אדם מוסרי, הוא לא היה...
אדם מוסרי ועוד איך? אדם שרוצה לגאול את ישראל מיד עושקיו. הוא רוצה להקים חברה צודקת לעם היהודי בארץ ישראל. יש לך דבר יותר גדול מזה?
הוא היה מבחינה דתית
היה מצוין. מה זאת אומרת?
מבחינה חברתית
לא, הוא הזדהה עם העם היהודי, הוא לא ידע שום דבר על יהדות, זה לא אשמתו. מה, אדם גדול? ודאי, כן, ודאי, אדם גדול. הלוואי ונגיע לקרסוליים שלו בעולם הבא. היה יהודי אחד, הרב עקיבא גלזנר זצ"ל, היה מגדולי יהודי הונגריה. אז הוא היה מראשי אגודת ישראל באירופה, ויום אחד הוא אמר שהוא מתפלל שהוא יזכה לשבת תחת רגליו של הרצל בגן עדן. יומיים הוא, אחרי זה הוא פותר מרצון מאגודת ישראל. מעניין. הרב עקיבא גלזנר, זצ"ל. כן, מעריצו של הרצל, זצ"ל. כן. רגע, אני לא מבין, יש לכם טענות נגד משה רבנו? תגידו, תגידו ככה, משה רבנו, גם כן איזה יהודי כזה... גדל במצרים, לא מבין שום דבר ביהדות, הרג מצרי, סתם ככה, מה זה מדבר? כן? נשא גויה? לא, אני אומר, אם אתם מדברים ככה על הרצל, אז דברו ככה על משה. מה? גם את הרצל שום דבר לא חייב, הוא תינוק שנשבע. כן.
הרצל הרי ברובה הסקובלת, הוא קורא להתנצחות.
נכון, גם משה. זאת אומרת, גם משה בהתחלה חשב שהאידאל של עם ישראל זה להידבק בתרבות המצרית. בדיוק. זה בדיוק זה. הרי מה אמר הרצל בצעירותו? הוא אמר, צריך לפתור את הבעיה של העם הסובל הזה. עצה טובה, התנצרות המונית. רעיון טוב. אבל מה הוא רואה? הנוצרים לא רוצים. הם ממשיכים לרדוף אותנו. טוב, נעזוב אותם, נקים מדינה. כן? גם יוסף הצדיק חשב ככה. מה חשב יוסף הצדיק? יוסף הצדיק חשב שהוא צריך להפוך את מצרים לעם קדוש. כן? אפילו הוא התחיל לעבוד עם זה, הביא אפילו את המשפחה לשם. אחר כך הוא אמר, וואו, זה לא הולך. מתחילים לשעבד אותנו. פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. חזר בו מזה. חזר בתשובה מזה. כן? אבל כשרואים את השמות של הבנים של יוסף, זה קצת מוזר, לא? מנשה ואפרים. למה מנשה? כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. ואפרים, כי אפרני אלוהים ברצוני. כן? צריך להבין, האנשים הגדולים האלה, כדי להגיע להכרה הגבוהה הזאת, למעלות האלה שאנחנו מדברים עליהם, נבחר המין האנושי וכו', היו צריכים לעבור בירור. ואת הבירור הזה התורה מספרת לנו בקצרה. אוקיי? תשמע, אני עם טענות כאלה לא יכול להתמודד. או שאתה מביא טיעון, קושיה, תירוץ, קושיה, פירוץ, זה אני יכול לדבר. יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שאני צודק. אבל להגיד, ביטויים כמו, איך אפשר לומר ככה, זה ביטויים שאני לא יודע להתמודד איתם. כי זה עדות שאתה יכול להזימה.
אני אקבל, כי איך זה פעם היה אומר, הוא קיבל עם איזה אחד גדול, והוא אמר, הוא שאל, תורתם אצלכם עוד אתם מאמינים במשיח, וזה אמר, מה, אנחנו? אנחנו לא, רק עם הפרימיטיבים, זאת אומרת, הוא היה גם מזרזל.
בוודאי, בוודאי. ייתכן מאוד.
אפשר להגיד עליו שהוא היה גדול.
ודאי שהוא היה גדול. מה? אבל הוא רצה לגאול את עם ישראל. תקרא את הספר שלו אלטנוילן ותראה איזה אמונה יש שם. כן? אבל זה צריך ללמוד. אנחנו נראה גם שגם אותן טענות שיש לך, אנחנו נוכיח מן המקורות ומן המדרשים שהטענות האלה נטענו על ידי בני ישראל כשמשה בא אליהם. אנחנו נוכיח את זה מהמקורות.
שדיין, בגלל ימין, ותשכות, כל האנשים האלה
קבלו במידה
זאת או אחרת ביהדות.
נו.
לא
קיימו
אותם בכלל.
נו.
ושאים אותם ביהדות.
נו.
ושהמדינה נשאלה עליהם.
נו,
אז מה
אתה רוצה להגיד
בזה? שמי שאומר שהרצל לא היה צדיק, או לא עשה נכון, או מזלזל בידו,
מבחינה היסטורית. נו. טוב. יאללה.